טוב, ערב טוב לכולם. פרשת בשלח, אין ספק שאחד הצמתים בפרשה הזו זה קריאת ים סוף. אבל כדי להבין מה קרה בים סוף, כדאי קצת להקדים מתחילת הפרשה. הייתי אומר דרך שלושה, נקרא את זה שלושה שלבים. השלב הראשון, כפי שמתואר פה בתחילת הפרשה, יציאת מצרים. השלב השני, לפני קריאת הים, כשהעם עומד על הים. ובשלב השלישי, בתוך הים. החתם סופר חוזר בכמה מקומות, יש לפנינו כאן שלושה מקומות, שהוא הולך בעקבות דברי חכמים בירושלמי והרמב"ן בפירושו על התורה, שעם ישראל נחלק לקבוצות כשהוא יצא ממצרים, מאז יציאת מצרים, דרך המציאות או המצב לפני קריאת ים סוף, ואפילו בתוך הים עצמו. אז בואו קצת נעסוק בסוגיה הזאת, ותכף יתברר לאן אנחנו הולכים. הפסוקים הראשונים בפרשה שלנו נאמר כך: ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים מדרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. הפסוק הזה, אם אנחנו, שני הפסוקים האלה, אם אנחנו קוראים אותם באופן רציף, יש לכאורה קושייה בתוך הפסוק, היא גופה. מצד אחד, התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא לא נחם דרך ארץ פלישתים, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא הכניס אותנו ישירות לארץ ישראל, אף על פי שזאת הדרך היותר קרובה, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. משמע שעם ישראל פחד להילחם. ולכן הקדוש ברוך הוא היה צריך לסובב אותנו בסיבוב עוקף, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. עד לכאן, לכאורה ברור, עם ישראל, עם של עבדים, יוצא ממצרים, לא יודע מה זאת מלחמה, מפחד ממלחמה, לא מסוגל להילחם וכו'. ולכן החלק השני, בפסוק השני לא ברור, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אז לא הבנו, אם לא ראו להילחם, למה עלו חמושים? שפשט המילה חמושים, כמו שרשי מביא פירוש שני, שזה הפשט, על דרך הפשט, מזוינים, חמושים בכלי נשק. אומר החתם סופר נפלא פה כבר בפעם הראשונה, עוד לפני הרמב"ן, הרמב"ן אומר את זה לגבי ההמשך, תכף נראה, ששני הפסוקים האלה בעצם כבר פה אנחנו רואים שבשני הפסוקים האלה שעם ישראל נחלק לשתי קבוצות. יש קבוצה שנקראת בפסוק העם, והיא בשלח פרעה את העם, פן ינחם העם, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר, זאת קבוצה אחת, וקבוצה שנייה, בני ישראל, והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה ההבדל בין שתי הקבוצות? אומר החתם סופר, מקור 2. והנה בכל הפסוק כתיב העם, ואחר בסוף הפסוק השני כתיב בני ישראל. אומר החתם סופר, כידוע החלוקה המקובלת בחז"ל שבני ישראל מדובר על בנים של ישר אל, החלק בעם ישראל שהישרות האלוקית הופיעה דרכם, לעומת העם, כל מקום שכתוב העם, חכמים אמרו שאלו הפחותים שבעם, האדיוטות שבעם, אפילו שכאלה אמרו ערב רב וכדומה. אז כבר בפתיחה לפרשת בשלח אנחנו רואים שיש שתי קבוצות. יש עם ויש בני ישראל. מה ההבדל בין העם לבני ישראל? אומר החתם סופר, והנה בכל הפסוק, בחלק הראשון, בפסוק וחצי הראשונים, י' ז' וחצי י' ח', כתיב העם. ואחר בסוף י' ח', כתיב בני ישראל. כי הצדיקים המכונים בני ישראל יצאו מזוינים על מנת ללחום מלחמת השם, ולא ישובו פני כל גבר מפני אהבת השם, ויהיה מה שיהיה. הייתה קבוצה בעם ישראל שיצאה חמושה, כי הם ידעו שהם הולכים למלחמה, והם האמינו בלב שלם, שלמרות שהם 210 שנים היו משועבדים, ולמרות שהייתה להם מנטליות של עבדים וכו' וכו', הם מסוגלים להילחם, כי הם נלחמים מלחמת מצווה, מלחמת השם. והם יצאו חמושים מבני ישראל. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אומר חתם סופר יותר מזה, החלק הזה של הפסוק שמדבר על בני ישראל, על הצדיקים שבישראל, זה לא רק שהם עלו חמושים, אלא החלק הזה עלו ממצרים בלי קשר לשילוח פרעה. ויהי בשלח פרעה את מי? את העם. אבל מה עם בני ישראל? בני ישראל עלו בעצמם, עלו לבד, לא היו צריכים שפרעה ישלח אותם. ואותם לא הוצריכו המצרים לגרשם ממצרים, כי יצאו בחפץ ושמחה. זאת אומרת, הייתה קבוצה בעם ישראל, שהיא קבוצה נקראת בני ישראל, שהיא קבוצת במחאות הצדיקים, שהם לא היו זקוקים שפרו ישלח אותם ויגרש אותם מארצו, אלא הם הבינו לגמרי, גם ברמה הרוחנית, גם ברמה הלאומית, שאין מה לחפש במצרים, ולכן א', הם עלו מעצמם מארץ מצרים, והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, עליהם, ביחס עליהם, לא נאמרה הפתיחה של הפרשה והיא בשלח פרו, ולעומת זאת הייתה קבוצה, והאנשים האלה, הקבוצה הזאת, בגלל שהם הבינו את תומת מצרים ואת הצורך לעלות, תרתי משמע, ממצרים, הם יצאו חמושים בכלי נשק, מוכנים למלחמה. אז היו גיבורים גם ברמתם הרוחנית וגם ברמתם הצבאית. לעומת זאת, הייתה קבוצה שנייה בעם ישראל, שהכתוב קורא לה כאן העם. והעם הזה לא יצא חמוש, כי הוא פחד להילחם. את החלק הזה בעם, על החלק הזה בעם נאמר, ולא נחם אלוהים דרך חרס פלישתים, כי אמר פן ינחם עם באותה מלחמה, ושם הוא מצרים, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר, ים סוף. זה החלק הזה. והחלק הזה, כבר אני קורא, לא רצה לצאת ממצרים. כי היה נחמד סך הכל במצרים. למה לקחת אחריות? למה לשאוף שאיפות קודש ושאיפות לאומיות עצמאיות? אך העם, האדיוטים, נקרא לזה ההמון, לא היה יציאת מצרים, סליחה, להם היה יציאת מצרים על אפם ועל חמתם. זה פירוש קצת הפתיע, הפירוש הזה. ולולא גורשו משם, לא היו יוצאים. כי התמכרו ל-210 שנות שיעבוד, וטוב לנו ככה, ואפשר להסתדר ככה, ויהיה בסדר. ואותן, אותו החלק שנקרא העם, היה יראי מלחמה, היו יראי מלחמה, ולא יצאו מזוינים. רק לשוב מצרימה, בראותה מלחמה. על כן, לגבי החלק הזה שנקרא בפסוק וחצי הראשונים, העם, על כן ויהי בשלח פרו את העם, את מי פרו היה צריך לשלח, ולולא היה משלח ליוצאי ממצרים, את העם, האדיוטים, אשר לא יצאו אלא על ידי שילוח פרו בעל כורחם, אותם אסבם אלוקים מדרך המדבר ים סוף, כי בראותה מלחמה ושבו מצרימה. אבל לעומת החלק הזה שבעם ישראל, אבל בני ישראל הצדיקים, לא העם, האדיוטים, כפי שקורא להם כאן, אבל בני ישראל הצדיקים יצאו חמושים, מזוינים על מנת ללחום. אם כן, יוצא לפי זה, שכבר ביציאת מצרים, יש כאן קטע שדלגנו בחתם סופר, של הפסוק וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים, אז כתוב וחמישית, ויש דעה במחילתא 1/50, ודעה שלישית זה הפשט וחמושים מזוינים. נעזוב כרגע 1/50, זה עוד חשבון, אבל מה זה חמישית? 80% בעם ישראל מת במכת החושך, לא יצא ממצרים. 80% חס ושלום יודע לאיזה תאומות הגיעו. ה-20% שנשארו, הם נחלקו לשתי קבוצות. חמישית מה-20%, כך אומר חתן סופר, כמה זה חמישית מ-20%? 4%. 4% מעם ישראל יצאו חמושים. 4% מעם ישראל עלו מעצמם מארץ מצרים. ו-96% שמהם 80% שבכלל לא יצאו, ועוד 16% שהם נקראים העם, הם לא רצו בכלל לעזוב את מצרים, ובוודאי לא יצאו חמושים. קצת פרופורציה. זאת אומרת, עם ישראל נחלק ל-96% מול 4, ואותם ה-20%, 16% מול 4. כלומר, 20% בעם ישראל סך הכל מאלה שיצאו, חמישית. והחמישית האלה גם הם עצמם היו 20%, מתוך 100%, כי ה-80% מתו במכת החושך, חמישית, ואפשר להוסיף, של החמישית, הם אלה שהם היו בגדר של בני ישראל, שהם היו בגדר של צדיקים, שגם ברמה הרוחנית רצו לעזוב את מצרים, וגם ברמה הלאומית היה להם עוז להילחם. וכל השאר, העם, והיא בשלח פרו את העם, ולא נחם אלוהים דרך עץ פשטים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושם מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. אל מול החלק הזה הייתה קבוצה שנייה, שמבחינת האחוזים היא הייתה יחסית קבוצה קטנה, והם וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אם כן, איפה התחילה, לפי הפירוש הזה של חתם סופר, איפה התחילה החלוקה של עם ישראל? החלוקה לא התחילה בארבע כתות על הים. כשהירושלמי אומר, ארבע כתות נעשו לבותינו על הים, וכולי, זה לא התחיל בים, לפי הדיוק הזה. זה התחיל כבר ביציאת מצרים. אם היו עושים הצבעה בארץ מצרים, לפני מכת החושך, 96% מהאנשים היו אומרים לא רוצים לצאת. זעזע. ואחרי שמתו 80% במכת החושך, אותם 20% שנשארו, 80% מהם היו אומרים לא רוצים לצאת. 20% מתוך ה-80% שנשארו מתוך ה-20%, הם אמרו רוצים לצאת. זעזע. להבין מה קורה פה. מצבנו היום נפלא. נכון? איזה אחוז היום, ואמר כולם צדיקים, בסדר? אבל איזה אחוז היום בעם ישראל, כשהוא מדבר על גאולה, הוא מדבר במושגים של לעלות ממצרים ברמת הקדושה, או מוכנות להילחם, מלחמת השם, בלי פחד, בלי מורה, בלי חשבונות. אז מצבנו היום מצוין. אז אם כן, החלוקה הזאת, לפני קריאת הים, כבר התחילה בזמן יציאת מצרים. ולכן לא מפתיע אותנו, כשמגיע השלב השני, שם ישראל נמצא כבר על שפת הים, הים מקדימה, המצרים מאחור. אנחנו מדלגים במקור אחד, פסוק י', פרק, השני הפסוקים הקודמים היו פרק י' ג', י' ז', י' ח', עכשיו פרק י' ד', פסוקים י' י' א', ופרעה הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. פעמיים הופיע כאן בני ישראל. בני ישראל צועקים אל השם. לא הספיק המקום היום להבין מה זה ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד. חתם סופר מסביר שהעירה הזאת הייתה עירה חיובית. אבל נעזוב כרגע, זה עוד חשבון מתוך חשבון. בכל אופן, הם צועקים אל השם. ויאמרו אל משה, מסביר החתם סופר שויאמרו זו הקבוצה השנייה, כך גם מסביר הרמב"ן. ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? ואז הקדוש ברוך הוא אמר להם, התייצבו וראו את ישועת השם וכו'. אומר החתם סופר סוף פסקה 2, והנה בעומדם על הים, כתיב, ויצעקו בני ישראל אל השם, ואמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים. וכתב הרמב"ן, שאף על פי שמדובר לכאורה בפסוק י' שהוא המשך לכאורה לפסוק י', לא, פסוק י' הוא הקבוצה השנייה, זה לא אותה קבוצה בעם ישראל של פסוק י'. פסוק י' זה בני ישראל, אל הצדיקים. הם צעקו אל השם, הם ידעו שמצד אחד צריך להילחם, והחמושים יצאו, והם ידעו שמצד שני צריך להתפלל ולצעוק אל השם. אבל הקבוצה השנייה שנקראת העם, נקרא להם ההמון, הם פחדו, אין להם כוח להילחם, והם אמרו, למה הוצאת אותנו ממצרים בכלל? כל זה אומר החתן סופר בשם הרמב"ן. והנה בעומדם על הים כתיב ויצעקו בני ישראל אל השם, ואמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים, וכתב הרמב"ן שהיו שני כתות בעם ישראל, שתי קבוצות. כי בני ישראל הצדיקים צעקו אל השם בתפילה, והעם, החלק השני, הפסוק השני, זה היה העם, זה לא בני ישראל. והעם התרעמו ואמרו, המבלי אין קברים במצרים, אין שם, ולפי הנ"ל אומר כי גם תשובתו של משה רבנו עליו השלום, היה לי שני כתות. למתרעמים, אלה שבאו בטענות, אמר, התייצבו וראו את ישועת השם. ולמתפללים שרצו גם להילחם, הם רצו ללחום בכלי זינם, רק התפללו תחילה, אמר להם, השם ילחם לכם ואתם תחרשו ולא תלחמו. כלומר, לפני המלחמה רצו להתפלל, אמר להקדוש ברוך הוא, אין צורך להילחם, התפילה תספיק פה בפעם הזאת, השם ילחם לכם ואתם תחרשו ולא תלחמו. ולכן לא מפתיע אותנו, שכשעם ישראל הגיע לים, אז שם יש שני פסוקים שלכאורה נראים דומים. לא הוספנו עוד פסוק אחד מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. אבל בשני הפסוקים, כשעם ישראל כבר בים, נאמר כך, מקור 3, ועבור בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. זה פסוק כ"ב, פרק י"ד. שבעה פסוקים אחר כך, פרק כ"ט, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. חז"ל שמו לב כאן לשני הבדלים. יש יותר, אבל שניים. הבדל ראשון, בתוך הים ביבשה. פסוק שני, ביבשה בתוך הים. בציווי, הקדוש ברוך הוא אומר להם שיבואו בתוך הים ביבשה. בפועל מה שקורה נחלקים לשתי קבוצות. בתוך הים ביבשה, ביבשה בתוך הים. הבדל ראשון. הבדל שני, בפסוק הראשון והמים להם חומה, המילה חומה כתובה עם וו. בפסוק השני, והמים להם חומה, המילה חומה כתובה בלי וו. אמרו חכמים, אל תקרי חומה, אלא חמה, כעס, והמים להם חמה. אומר החתם סופר, זה מובא גם במפרשים אחרים. ארבע, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חמה. ולמעלה כתיב, ולמעלה ממנו כתיב, בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה. ובספר, ופרש בספר מתי אהרון, דקן, בפסוק השני, כתוב חמה, חסר. אין וב, לא חומה, עם וב, חומה, בלי וב. אל תקרי חומה אלא חמה. שדרשו חז"ל לשון חמה, שכתרג עליהם מידת הדין עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה, זה על החלק הזה של עם ישראל. ולאל, בחלק הראשון בפסוק אף ב' כתיב, חומה מלא וב, שהיה להם חומה ממש בלי כתרוג, וקאי בצדיקים, וזה נאמר לצדיקים, כן, אנחנו שומעים בין המנדב, שמסרו נפשם מקדוש השם. ומה ההבדל? וירדו לים קודם יבקעו. היו כאלה שנכנסו לים עוד לפני שהוא הפך ליבשה. שלפי חז"ל, לא, הים לא נפקע פעם אחת כפי שמקובל לחשוב, אלא כל קטע נכנסו לים, המים הגיעו עד האף, רגע לפני שטבעו, נפקיעו המים. התקדמו עוד כמה מטר, המים הגיעו עוד פעם עד האף, עוד פעם נפקיעו המים. כל פעם היה גילוי אמונה חדש. אז הם נכנסו לתוך הים, ומכוח אמונתם נכנסו לתוך הים, הופיעה היבשה. אבל הייתה קבוצה אחרת, שחיכו שיהיה יבשה. ביבשה, בתוך הים. רק אחרי שהייתה יבשה, הם נכנסו אל הים. אלה שתי הקבוצות. אף על פי שבפסוק כ"ט, גם אלה שהלכו ביבשה בתוך הים, נקראים כאן בני ישראל, לא נקראים העם. החתם סופר לא מעיר על זה, אבל אולי אפשר להעיר איזושהי הערה, שלפעמים גם אדם שהוא בני ישראל, כשהוא מגיע למצב קיצון, אז הוא קצת יורד למדרגת העם. כמובן שהחתם סופר לא אומר את זה. רק בואו נקרא את זה. וקאי בצדיקים, כן, נחשון בן עמינדב, ששם כתוב חומה עם וב, כי להם הייתה אמונה. הם קפצו לתוך הים, והים נהפך ליבשה. שם חומה ללא כתרוגים. אבל אלה שחיכו שהמים יפכו ליבשה, ואז נכנסו לתוך הים, המים להם חמה, אין לכם אמונה, אתם מחפשים את ההיגיון, את הריאליות, רק כשיש יבשה נכנסים לתוך הים. לכן הצדיקים שמסרו נפשם הקידוש השם וירדו לים קודם מבקעו, והיינו דכתיב שבאו בתוך הים תחילה ואחר כך ביבשה, נעשה יבשה אחר כך. לאלו היה להם המים חומה בבא ולא חמה. אבל זה הפסוק השני, שנאמר והמים להם חמה, כי הם באו ביבשה בתוך הים, זה קאי על הבינוניים. זה מאוד מעניין, של הראשונים הוא קורא אדיוטים, ולאלו הוא קורא בינוניים. כי אפשר להבין את הקושי. אבל בכל אופן, הם לא נקראים צדיקים, אבל זה קאי על הבינוניים שלא באו למים עד שהיה יבשה, היינו הלכו ביבשה בתוך הים, תחילה ביבשה ואחר כך בתוך הים, ובאלו כתיב חמה חסר שהיה כתרוג עליהם. אם כן, החילוק בתוך האומה הישראלית לא התחיל היום, ולא התחיל לפני 130 שנה, ולא התחיל בתקופת בית שני ובית ראשון. החילוק התחיל כבר בשלב הראשון של הולדת האומה הישראלית שהייתה ביציאת מצרים. חדר הלידה של עם ישראל זו יציאת מצרים. ובחדר הלידה הזה העם נחלק לשתי קבוצות. קבוצה אחת שהייתה לה אמונה, והיה לה עוז, והייתה לה גבורה, וצעקו אל השם. וקבוצה שנייה שהיא הייתה יותר רגיונית ויותר ריאלית ויותר מעשית, פרקטית, אפשר להסתדר, זה המצב. פחות עוז, פחות גבורה, פחות אמונה. הקבוצה הראשונה, הקבוצה המאמינה, נקראת בני ישראל, והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. לא היו צריכים את פרעה שישלח אותם, ועלו כגיבורי מלחמה. הקבוצה השנייה, שהיא הייתה אולי רוב עם ישראל, אולי רוב עם ישראל, היא הייתה קבוצה שנקראת העם, והיא הייתה צריכה שפרעה ישלח אותם בעל כורחם, אם לא, לא היו יוצאים, והם לא האמינו שאפשר להילחם. ולכן, כשהם הגיעו לים, אז הקבוצה הראשונה היא צעקה אל השם, התפילה היא השלמה למלחמה, והקבוצה השנייה אמרה, אולי נחזור למצרים, למה בכלל הוצאת אותנו ממצרים. ושתי הקבוצות האלה, כשהיא כבר הופיעה הקריאה, הופיעה קריאת ים סוף, הקבוצה המאמינה קפצה לתוך הים ונהיה יבשה, והמים להם חומה, והקבוצה הפחות מאמינה, יותר ריאלית, חיכתה שתהיה יבשה, ואז הופיעה, ואז נכנסה לתוך הים, ולהם המים חמה. כן, זה לא מפתיע אותנו. וזה לא מפתיע אותנו גם הסטטיסטיקה באחוזים. שעם ישראל נחלק לשתי קבוצות, כאן קראתי לזה בין אמונה לריאליות, אפשר לקרוא לזה גם אחרת, בין האנשים המאמינים, מאמינים בערך האלוהי, ויצעקו אל השם, מאמינים בערך הלאומי, והחמושים יצאו, לבין אלה שהם יותר מעשיים ויותר ריאליים ויותר פרקטיים, ולכן היה צריך את פרעה לשלח אותם, ולכן לא יצאו כלוחמי קרב, ולכן איבדו את ההשתונות כשהמצרים מאחור, ולכן היו צריכים שהמים יהפכו ליבשה, ורק אז נכנסו לים. כן, מישהו רצה פה להעיר משהו. כן, נחשון. אתה נחשון בן עמינדב, אתה מהצדיקים. כן. אין לך ברירה, מה אפשר לעשות? אייל בגימטריה נחשון, תבדוק אחר כך. אם יש בעיה, אנחנו נשנה מה. לכן אני אומר. 80% מתו במכת החושך. איפה למדנו? וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. אומרים חז"ל, וחמישית יצאו בני ישראל מארץ מצרים. וכן 80% מתו במכת החושך. רש"י מביא על הפסוק הזה, וחמושים יצאו, פירוש ראשון, וחמישית יצאו. אם כן 80% נשארו במצרים, מתו במכת החושך. השואה הראשונה של עם ישראל הייתה במכת החושך במצרים, 80% מעם ישראל מת. אומנם זה היה במכת החושך כדי שלא יהיה ביזיון לעם ישראל, אבל עובדה, 20% רק יצאו ממצרים. מתוך ה-20% שיצאו, רק חמישית יצאו חמושים. נכון, כך אתה סופר אומר. אני דילגתי, זה לא כתוב פה, אבל הוא מביא את זה. אז כדי לראות את זה במקום. יש כאן קטע שדילגנו. כן? דרך אגב, הוא אומר יותר מזה. הוא אומר שאותה החמישית של החמישית, הם אלה שהיו אחר כך שרי חמישים. כשיתרו מציע למשה, תמנה שרי חמישים, הם היו שרי החמישים. הם היו מתאימים לזה. טוב, עוד חשבונות שלמים, לא נפתח את זה עכשיו. אבל הנקודה שאנחנו רוצים להתרכז בה היום, זה שאנחנו לא מתפלאים על החלוקה ההיסטורית שמופיעה בעם ישראל, שרוב רובו של עם ישראל ריאלי, הגיוני, הוא לא יקפוץ לים עד שלא תהיה יבשה, והוא רואה את המצרים מאחור, אז המבלין כבר במצרים, למה רוצה אותנו למות במדבר, עד כדי כך שהוא אפילו לא רוצה לצאת ממצרים. נוח להישאר במצרים. מה נגיד עליהם ארצות הברית וקנדה וכדומה? שם אנחנו לא משועבדים. נוח. ואחוז קטן מאוד מעם ישראל, הוא היה מאמין. והוא לא נכנע לריאליה, והוא יצא, עלה, כן, וחמושים עלו, הוא עלה, תרתי משמע, כן, עלה ממצרים, יצא ממצרים, ועלה לשון עלייה, כן, עלייה רוחנית. הוא רצה לעלות מתומת מצרים, והוא היה מאמין לגמרי בצדקת דרכו, והוא היה מוכן להילחם. והוא היה בטוח בניצחונו, כי ניצחונו זה מלחמת השם. לא הייתה לו שום ספק על זה בכלל. אז מצד אחד ויצעקו על השם בים, ומצד שני, ביציאה לפני כן, החמושים יצאו. אין שום סתירה בין חמושים לבין תפילה. מה זה קשור? צבא ותפילה, ספרה וסייפה. כן. אם שניים זה, אז הכתוב השלישי יבוא ואחיה ביניהם. כן.
הקבוצה המאמינה,
תגיד, יש לי שאלה. את היית הולכת בתוך הים היבשה? את האמת. יפה. זה הגיוני? לא כל כך. זה לא כל כך הגיוני. לצאת עם משועבד 210 שנים, עם מנטליות של עבדים. אני רוצה להזכיר לכולנו את אבן עזרא ואת המורה נבוכים ברמב״ם. הרמב״ם במורה נבוכים. הוא שואל איך יכול להיות שעם שראה 10 המכות, איך יכול להיות שנה שלמה הוא ראה ניסים גלויים, הקדוש ברוך הוא מבדיל בין ישראל למצרים, איך יכול להיות שהעם הזה ראה את כל מה שראה, עומד לפני הים, המצרים מאחור, אומר המבין קברים. איך יכול להיות? מה, אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ימשיך את הניסים? שהוא עשה כבר 10 פעמים, 10 מכות? אומר הרמב״ם, אומר אבן עזרא, עם ישראל ב-10 הדורות, 210 שנות השיעבוד האלה, פיתח מנטליות של עבדים. וכלשונו פחות או יותר של אבן עזרא וגם הרמב״ם, ואין העבד לובש בגדי מלכות. כדי להשתחרר ממנטליות עבדותית, אתה חייב לעבור תהליך שיקום. אתה לא יכול בבת אחת להסיר בגדי עבדות ולבוש בגדי מלכות, ואתה עכשיו נלחם וחמושים יצאו. אפילו חמושים יצאו ברמה ההגיונית, זה לא ריאלי. לא למדת איך להילחם, בטח לא באימפריה המצרית, אתה יוצא עם מנטליות של עבד אחרי 20 דורות. תחשבי רגע, 20 דורות מתחנכים במצרים, שהם איזה מין תף פי מצרים. חסרי אישיות, חסרי עצמאות, חסרי ביטחון, חסרי ביטחון עצמי. והם יוצאים חמושים. זה עצמו נס גדול. איך יכול להיות? לכן ודאי שאותם הצדיקים, הם היו חייבים, הייתי אומר, להתרומם מעבר למציאות ההגיונית הריאלית, כי אם הם לא היו מתרוממים, לא היה להם סיכוי להיות בני ישראל. והאחוז הזה בעם ישראל הוא אחוז קטן. אנחנו לא נבהלים. תכף נראה. הנה, אני, יש לנו בגיל הזה פסקה נפלאה בשמונה קבצים, מקור חמש. כן. כן. ככה היה, ככה, כן, הצבעת. מה זה, סיגר? מה זה? זה סיגר ביד? אה, משקפיים, אה, נבלתי. אז כן. תכף נראה, שאתה שואל טוב, האם אפשר להשוות את הסיטואציה הזאת לחכמים בכרם ביבנה, אתה קצת דיברת עדין, האם התביעה או הבקשה יותר נכון של רבן יוחנן בן זכאי תן ליבנה וחכמיה הייתה נכונה או לא? האם הרבנים היו יכולים להציל את החורבן, למנוע את החורבן? עד היום יש ויכוח בסוגיה הזאת, האם רבן יוחנן בן זכאי צדק או לא צדק? אני עונה לך, אתה צודק. אותו דבר לגבי מרד בר כוכבא. וכולי, ההיסטוריה שלנו מלאה בוויכוח הזה. אבל תכף, יש לנו פסקה חמש, תכף העסק ייפתח. כן.
הרב אמר שיש
כתבות
זאת, אבל בעצם
זה
שלוש.
יש ארבע.
אז יש קטע מתאבדים,
קטע רוצים לחזור למצרים, קטע מתפללים וקטע לוחמים. אמרנו שתיים. אמרנו שתיים כלליות. אלה שמשתדלים להתגבר על הריאליות המעשית, על הריאליות המחשבתית והמעשית, ומכניסים את נקרד את ממד האמונה בתוך ההכרעות שלהם, ואלה שהם מאוד ריאליים ומאוד מעשיים. ברור, יש עוד חלוקות בתוך חלוקות, את צודקת.
יש איזה דיכוי אידיאולוגי?
תכף נראה. בואו נתקדם. כן. לא, אני רק, החתן סופר לא מאיר את ההערה הזאת, אני אמרתי שיכול להיות, כן, א', הוא קורא לבני ישראל השניים, הבינוניים, לעם הוא קורא בהתחלה האדיוטים. אז זה כמו חילוק ראשון שהוא כן מחלק. אבל אולי אפשר להגיד שכשאתה נמצא במצב קיצון, כמו ממש לפני הים, שזה אולי המצב הכי קשה, כן? אז גם אדם שהוא בחינת בני ישראל, הוא יכול לחכות שהים יהפך ליבשה. אפשר להבין את זה. אני מציע, בואו נתקדם, זה יפתח לנו את כל הסוגיה. כן. גם אפשרות, אבל סוף סוף הלכו ביבשה, בתוך הים. טוב, בואו נראה פסקה נפלאה בשמונה קבצים, דברים חשובים ביותר להיום, וזה יכול לתת לנו קצת יותר פרספקטיבה על כל מה שדיברנו עד עכשיו. אומר הרב, כמה אומללה היא הריאליות? זה מופיע בשמונה קבצים קובץ א', פסקה רש י' ח'. כמה אומללה היא הריאליות בשעה שהיא מתגדרת בעצמה ורוצה להינתק לגמרי מההערה הרוחנית הנפשית. תכף נראה שהריאליות היא מאוד חשובה. הריאליות המחשבתית, הריאליות מבחינת הניסיון, הריאליות המעשית, מה אפשרי, מה אי אפשרי וכו'. אבל כשהריאליות בעם ישראל היא כובשת את כל המערכה, והיא מסלקת את מה שכאן הרב קורא, ההערה הרוחנית הנפשית, תכף נראה, זה קטסטרופה. הרב קורא משתמש בביטויים מאוד חמורים. אז הריאליות היא אומללה, אם היא מתגדרת, היא גודרת את עצמה בגדר, והיא חושבת שהכוח, או הייתי אומר הפונקציה, שמנהלת את עם ישראל, זה רק הממד הריאלי. אם כך היינו מתנהלים, מזמן לא היה עם ישראל בהיסטוריה, וודאי לא הייתה קמה מדינת ישראל. וכל מה שאנחנו מכירים היום, ברוך השם, כל הברכה שעם ישראל הופיע בארצו ובמדינתו ובעולם בכלל. כי אם היינו דנים, איך קוראים לזה היום? זה לא הזמן המתאים. נכון? זה לא הזמן. עוד לא צריכים לחפש עיתוי יותר מתאים. עם ישראל לא עובד לפי עיתויים הגיוניים, לפי עיתויים ריאליים. כי באמת, האמריקאים שאמרו שצריך לדחות את ההכרזה של בן גוריון על הקמת המדינה, כי צבאות ערב יפתחו במלחמה, מיד אחרי ההכרזה, האמריקאים צדקו. שעתיים אחרי ההכרזה פרצה מלחמה. ומי היינו אז? מה היה לנו? פליטי שואה, צבא כמעט חסר כל, חוסר סיכוי הגיוני לגמרי לשרוד. אין סיכוי. ואף על פי כן. אז כמה אומללה היא הריאליות, בשעה שהיא מתגדרת בעצמה, שהיא שמה על עצמה גדר, והיא חושבת שהיא הכוח היחידי המנהל את עם ישראל,
ורוצה להינתק לגמרי מההערה הרוחנית הנפשית. האם לא צריך להיות ריאלי? תכף נראה, צריך להיות ריאלי. אבל הכוח שמניע את הריאליות בעם ישראל, זאת ההערה הרוחנית הנפשית, זה איזושהי הערה, איזשהו חזון, איזשהו אידיאל אלוקי, שהוא הרבה לפני והרבה אחרי הריאליות הזאת. תראו כמה משפטים נפלא. כשם שהיא מאירה את ההכרה, הריאליות המחשבתית והמעשית, היא מאירה את ההכרה, השכלית, מה אפשר לממש במציאות, אז כשם שהיא מאירה את ההכרה בדברים הסובבים והממלאים את חוג הרגשותינו, יש לאדם או לאומה הרבה הרגשות. הרגשות האלה הרבה פעמים הם מתפרצים באופן, מתפרצים באופן חסר פרופורציה. נכון? התלהבות. עכשיו, הריאליות היא חשובה מאוד. הריאליות ההכרתית, השכלית, היא מסדרת את הרגשות בגבולות גזרה, שהרגשות הם רלוונטיים למציאות. אוי ואבוי אם הרגש ישתלט על החיים שלנו. לכן ברור שההכרה הריאלית הזאת, היא סובבת וממלאת, כן? סובב כל עלמין, ממלא כל עלמין, היא סובבת וממלאת, היא שמה את הגבול ואת התוכן לתוך ההרגשות. אז היא אומרת להרגשות, אל תפרצו יותר מדי, ומצד שהיא גם ממלאת את ההרגשות האלה בתוכן, בהכרה הזאת, בשכל הזה, בתוכן הזה, באידיאל הזה. אז מצד אחד, אם הריאליות היא מתגדרת בעצמה והיא מתנתקת מהערה הרוחנית הנפשית, זאת אומללות, המילה אומללה כאן היא מילה עדינה בשלב הזה של הפסקה. אבל מצד שני, הריאליות שהיא מסדרת, מארגנת, מדייקת, מכוונת, גם מבחינת גבולות הגזרה של הרגש וגם מבחינת התוכן של הרגש, היא מכוונת ומדייקת את הרגש, זה הכרחי. אז מצד אחד אומללה היא הריאליות, אם היא חושבת שעם ישראל הוא רק ריאלי, ומצד שני, מאירה היא הריאליות את אותם הרגשות שצריכים הערה. צריכים הגדרה שכלית, הכרה שכלית מדויקת. אז עוד פעם, כמה אומללה היא הריאליות בשעה שהיא מתגדרת בעצמה ורוצה לנתק לגמרי מהערה הרוחנית הנפשית מצד אחד, כשם, מצד שני, כשם שהיא מהירה הריאליות את ההכרה בדברים הסובבים והממלאים את חוג הרגשותינו, כך היא מחשיכה את העולם כשהיא חפצה להיות השלטת בכל. אדם ריאליסט, תכף נראה מילים יותר קשות, הוא אדם אומלל, הוא אדם חשוך. תכף נראה מילים יותר קשות. המתהדק בריאליות, אדם שהוא אדוק בריאליות. יש אנשים שיש להם דת הריאליות. כן, הפכו את זה לדת. בואו נראה מה ההיגיון אומר, מה הניסיון מוכיח, מה האפשרויות המעשיות, לפי גבולות הגזרה של השכל האנושי וניסיון החיים, והם אדוקים בתוך הריאליות הזאת. אומר הרב, המתהדק בריאליות, אם אתה נהפך להיות אדם אדוק ריאלית, ריאלית שכלית וריאלית ניסיונית מעשית, מוכרח הוא להיות תובע והולך בה. אדם ריאלי הוא אדם תובע. שימו לב, אנחנו הולכים ומחמירים את ההגדרות כאן. אומלל, חשוך, תובע. יש מילים יותר קשות. הלאה. היא, הריאליות, אם היא תתגדר בעצמה ולא תבין שיש כאן איזו הערה רוחנית שלמעלה מהסדר הטבעי ההגיוני והמעשי, כל זה כמובן ביחס לעם ישראל. היא תמשיכהו אחריה, כמעט כמעט, האדם הריאלי, בלי לשים לב, מהר מאוד, הוא יהפך להיות מאוד מאוד ריאלי, מאוד מאוד שכלי, מאוד מאוד ניסיוני, מאוד מאוד מוגדר, מאוד מאוד זהיר, מאוד מאוד קלו, תכף נראה לאן כל זה מגיע. אני לא רוצה להגיד בסוף שקוראים את זה בגימטריה פוליטיקאי. כן, אבל תכף תראו לאן זה מגיע. אם תמשיכהו אחריה כמעט כמעט, איך אמר לי X, נדבר כרגע על חברי כנסת וכו', ויותר מזה אפילו. איך אמר לי X על Y? ש-Y אמר לי X, בלי לפרט, פוליטיקאים לא חולמים. סוף ציטוט. לפוליטיקאים אסור לחלום. סוף ציטוט. לא האמנתי שאוזני שומעות, אבל כן. כך אמר Y ל-X. לפוליטיקאי אסור לחלום. אם פוליטיקאי לא חולם, איך יכול להיות פוליטיקאי? בין חזון ייפרע עם. איך אפשר לא לחלום? אתה יכול להגיד, אי אפשר לממש חלק מהחלומות. כרגע, בסדר? לא ויתרנו על החזון בהמשך? עכשיו נרוויח פרוסה אחת, ובהמשך נרוויח עוד פרוסה. אבל כשפוליטיקאי הוא חי רק את הריאלי ואת המעשי ואת המציאותי, אומנות האפשר, זה חורבן. רק שנייה אחת ברשותך. המתהדק בריאליות מוכרח להיות תובע והולך בה. היא תמשיכהו אחריה כמעט כמעט, ואם לא יאיר בעצמו, אם האדם הריאליסט לא ישים לב שהוא נסחף לאט לאט לתוך הגבולות הגזרה המוגדרים, החלקיים של הריאליות, הוא יימשך כמעט כמעט והוא לא ישים לב שהוא מגיע למצב, ואם לא יאיר בעצמו את הנימה הרוחנית שבלבבו ואת זיק האורה שבנשמתו, וההערה הזאת יצחק כל הזמן חיזוק, כל הזמן נתעורר, כי אנחנו חיים בעולם מאוד מוגדר, מאוד ריאלי וכו', תלך הלוך ועמום, עמם מלשון עמימות, כלומר הזיק הנשמתי הזה ילך ויתעמם, עד שלא יוכל עוד הדוק הריאלי להכיר כל תוכן נשמתי אמיתי, ותישאר נשמתו חרבה, אין נשמה, אומללה, חושך, תובע, חורבן, נשמה חרבה, למרות שהאנשים הריאליים האלה יהיו להם הישגים בדברים אחרים, בתחומים אחרים, למרות מה שיוכל להיות עם זה, א', איש מדעי, אדם שכלי, ב', מוסרי, אדם שהוא מתוקן במידות, הוא בעל עלילייה, כלומר בעל עלילות, כלומר בעל מעשים טובים. יכול להיות אדם שהוא מאוד שכלי, הוא מאוד מוסרי, והוא פועל בעולם טוב, ועם זה הוא חרב, נשמתו חרבה, כי הוא שבוי בתוך הריאליות. הוא מחכה שהים יפך ליבשה. הוא אומר, איך אנחנו רוצים חמושים? אין סיכוי. נחזור למצרים, זה הדבר הכי ריאלי. אולי אפילו לא נצא ממצרים. תראו, המשפט הבא מזעזע. העסקנים הריאליים, האדם הריאליסט הוא אדם עסקן. הוא עוסק במציאות לפי גבולות הגזרה שהמציאות מסוגלת לספק. העסקנים הריאליים, כשהם נתונים לאיזה אידיאל המעסיק אותם, משפט מזעזע, הם נתונים במצב של ניגוד עצמי עצום מאוד. לא יכול להיות שאדם ריאלי יהיה עסוק באידיאל. כי אידיאל, רוב מוחלט של הפעמים, זה שבירת הריאליות. אידיאל זה חזון, ריאליות זה המציאות, ותמיד יש פער בין חזון למציאות. מה? זה מעסיק אותם, וכאילו, אני קורא לך את המשפט הבא, אל תאמין למה שאני אומר, אני מאמין תמיד לרב קוק. אומר הרב, לא ברצינות. העסקנים הריאליים, האדם הריאליסט שהוא עוסק בתיקון המציאות לפי הבנתו הריאלית, כשהם נתונים לאיזה אידיאל המעסיק אותם, הם נתונים במצב של ניגוד עצום עצמי מאוד, כי הריאליות אומרת לך זה מה שאפשר, האידיאל רוצה לקחת אותך הרבה יותר, מתוך ההשקפה הריאלית אין מקום למסירה לשום אידיאל. אדם ריאליסט לא יכול למסור את עצמו לאידיאל באמת. כי כל אידיאל, מאיפה הוא מתחיל אידיאל? אידיאל לא מתחיל מהריאליות. הוא לא מתחיל מהמציאות, הוא לא מתחיל מהמעשה, הוא לא מתחיל מההיגיון. כי כל אידיאל עניינו המעניין והמושך את הלב, מה נקודת המקור של האידיאל, מה נקודת המוצא של האידיאל, שזה מה שמושך את האדם אל האידיאל, הוא מצד כוחו המוסרי, המוסרי אלוקי, שהוא בעצמו ערך רוחני נשמתי, שאין הריאליות כוללתו. ריאליות לא יכולה לכלול אידיאלים. תראו לאן הגענו. ריאליות שווה אומללות, שווה חושך, שווה תביעה, שווה חורבן, שווה אין אידיאל. זהו. חבר'ה, הנקודה הזאת צריכה להיות מבוררת לגמרי. עם ישראל יוצא ממצרים שתי קבוצות. קבוצה אחת ריאלית, קבוצה שנייה אמונית. הקבוצה האמונית יוצאת חמושה. היא עולה ממצרים, היא אחר כך גם תתפלל, היא תאמין גם שהתפילה תעזור. והיא תילחם והיא תקפוץ לתוכה מהבשה. והקבוצה השנייה, הקבוצה מאוד ריאלית, היא בכלל לא רוצה לצאת ממצרים, היא יוצאת ממצרים בעל כורחה, ולכן היא בכלל לא מנה שיכולה להילחם, ולכן כשהמצרים מגיעים היא צועקת, מה יהיה איתנו מבלין כבר במצרים? והיא לא תקפוץ לים, היא תחכה שם יהפך ליבשה. והקבוצה השנייה היא הרוב המוחלט בעם ישראל. גם אם נעזוב את ה-80% שמתו במכת החושך, מתוך ה-20% שיצאו, 80% בעם ישראל, 4/5 אנשים ריאליים. התפיסה הריאלית שולטת במציאות. והתפיסה הריאלית הזאת היא מחשיכה את החיים. היא עוקרת את האידיאלים. אתה לא יכול להיות ריאליסט ואידיאליסט. זה לא הולך ביחד. אתה מתחיל מהאידיאל, עכשיו בוא נראה באופן ריאלי מה אפשר לממש מהאידיאל. אבל גם יש חלקים שכרגע אני לא יכול לממש מהאידיאל, אני לא מאבד את האידיאל. הריאליות לא מנצחת את האידיאל, האידיאל תמיד יוביל את הריאליות. יכול להיות שהריאליות בחלק הזה של ההיסטוריה, בשלב הזה של החיים, יכולה לממש חלקים מסוימים מהאידיאל, אבל לא בגלל שאי אפשר לממש את החלקים האחרים, נוותר על החלקים האחרים, בשום פנים ואופן לא. מה התורה אומרת? מה, ברמות המעשיות? מה שאפשר? תגיד לי, עבר הירדן המזרחי זה ארץ ישראל? אפשר להמשיך לשם את מדינת ישראל כרגע? אפשר להמשיך את מדינת ישראל מעבר לעבר הירדן המערבי? לכיוון המזרחי? לא. אז זה בלתי אפשרי כרגע. לבנון זה ארץ ישראל? כן, אפשר להמשיך את זה הלאה? עוד לא. אבל האם אנחנו מבטרים על החזון הגדול של ארץ ישראל השלמה? מה פתאום? עכשיו כל הריאלים שרואים אותי, או שיראו אותי מתישהו, תגידו, בוא נע, יש פה אנשים מזויים, משיחיים, מסוכנים. אבל אתה מפחיד גם אותי. אתה תשמור עליי? אתה תשמור עליי? איך?
אני אצטרף, אני אחזיק אותו.
מצוין. בואו נתקדם רגע, כן.
האם אפשר לשאול שאלה עדיין?
כן.
האם זה נכון שהפוליטיקאים זה בוגות בידי נשק ומערכות מלחמה?
אני מתחיל לחשוב שאתה מהשבק.
ממש.
לא, אה? מי אומר? אני עכשיו ריאלי. אני לא מבין את השאלות שאתה שואל, מה זה בובות? אנחנו לא בובות, אנחנו אנשים בוחרים חופשי, אנחנו אנשים שיש לנו אחריות, ואנחנו צריכים לחיות בתוך העולם הריאלי, אבל אנחנו לא אדוקים בריאליות. בהצלחה. הריאליות שלנו היא ריאליות שהיא נובעת מאידיאל, ולכן היא תהיה מאוד מסוימת, מאוד חלקית, היא לא תעקור את האידיאל. חבר'ה, המשפט האחרון הוא חשוב מאוד, אני רוצה רגע לחזור על המשפט הזה. העסקנים הריאליים כשהם נתונים לאיזה אידיאל המעסיק אותם, הם נתונים במצב של ניגוד עצמי, עצום מאוד. מתוך ההשקפה הריאלית אין מקום למסירה לשום אידיאל, כי כל אידיאל עניינו המעניין והמושך את הלב, ומצד כוחו המוסרי שהוא בעצמו ערך רוחני נשמתי, שאין הריאליות כוללתו. ריאליות לא יכולה לכלול אידיאל. יש ניגוד עצמי, מהותי, בין אידיאל לריאליות. זה עזר, לא? אבל זה נכון, כן.
אתה יכול לחזור על שאמרת העיקר התחלה שאתה מתחיל באידיאל, ואז...
היסוד שממנו אנחנו מתחילים את התנועה אל החיים הוא האידיאל. כמה מהאידיאל הזה אפשר להימש כרגע? זה השכל הריאלי וניסיון החיים והיכולות המעשיות יוכיחו במציאות. אתה, יש לך אידיאל להיות עשיר. זה אומר שמחר בוקר אתה עשיר? תענה לי.
לא.
לא. אלא אם כן תזכה בלוטו בארצות הברית. כן. לא כדאי. אבל כנראה שמחר לא תהיה עשיר.
אבל זה מחלט הריאליסטי.
הדרך למימוש האידיאל עוברת דרך חלקים ריאליים. אבל לא, החלקים הריאליים יבטלו את האידיאל. שום פנים ואופן לא. תראו, יש כאן המשך. בוא נקרא עוד טיפה. ומתוך כך, מתוך ההבנה שהריאליות לא יכולה לכלול את האידיאליות, יש כאן ניגוד עצמי בין ריאליות לאידיאל, יש כאן ניגוד עצמי, הייתי אומר, לא ניגוד עצמי, אבל ניגוד עקרוני מאוד, בין שתי הקבוצות שיוצאות ממצרים, בין שתי הקבוצות שעומדות על שפת הים, בין שתי הקבוצות שהולכות בים, וכו'. וגם היום זה דרך אגב, כן, אפשר להגדיר באופן מאוד כללי על פי הכיוון הזה, שבעצם הוויכוח הגדול בתוך החברה הישראלית, מה עתידה של המדינה הזו, גם במעמד הפוליטי, בוא נדבר, מה יקרה במזרח התיכון? מה יהיה הסוף במזרח התיכון? עד מתי תאכל חרב? עד מתי תהיה מלחמה? אז הבירור הזה, יסודו של הבירור הזה, הוא מתחיל בשתי הגישות האלה. האם אנחנו מאוד ריאליים, או האם אנחנו אנשי אמונה, והריאליות היא הביטוי המעשי החלקי כדי לממש את האמונה? זאת השאלה. בזה הכל מתחיל מצד האמת, בזה הכל נגמר. האנשים הריאליים שופטים את המציאות לפי היכולות המעשיות, לפי המציאות הנתונה, ולכן הם חותכים את האידיאל חדשים לבקרים, כי זה מה שאפשר כרגע. זהו. ולכן אנחנו לא מתפלאים שאנשים הנקראים פוליטיקאים משנים הרבה פעמים את דעותיהם ברמה מאוד מאוד עקרונית ביחס לדברים שהם בעצם הצעירו עליהם, כי הם הגיעו למסקנה, איך אמר פעם ראש הממשלה? מה שלא רואים משם, מה שלא רואים מכאן, רואים, הפוך, מה שלא רואים משם, או הפוך. מה שלא רואים משם רואים מכאן. בקיצור, כשרואים מהפוזיציה רואים א', כשאני יושב על כיסא ראש הממשלה אני רואה ב... זה ריאליסט. אבל אדם שהוא אידיאליסט, הוא אומר לא, מה שאני רואה משם, אני רואה מפה. אני כרגע פה לא יכול לממש את כל מה שראיתי משם. בסדר? זה לא אומר שוויתרתי על מה שראיתי שם. כי מה שאני רואה שם אני ממשיך לראות גם מכאן. רק כרגע אני אחראי על הפרקטיקה המעשית, וכרגע אני יכול לייצר תוצאות מעשיות חלקיות. זה אומר שאני מוותר על מה שראיתי ומה שאני רואה? בשום פנים ואופן לא. כרגע בלתי ניתן למימוש, אבל אני לא מוותר על זה באופן עקרוני. מה פתאום? כן. נכון. עם ישראל צריך להתעורר ברמה הרוחנית. עם ישראל צריך לצאת מגבולות הריאליות. לא תהיה ברירה פשוט. קדוש ברוך הוא יש לו דרכים איך להוציא אותנו מזה. כל חזון הציונות הוא בלתי ריאלי לחלוטין. כל הניצחונות במלחמות שלנו זה בלתי ריאלי לחלוטין. כל המציאות שלנו כאן היא בלתי ריאלית בכלל. תחשבו רגע, 70 זאבים מסתובבים סביבנו, זאבי טרף, ואנחנו עם, בלי עין הרע ברוך השם, מתנהל באופן נורמלי, תקין לחלוטין עם כל הבעיות שיש לנו, בסדר, אבל תחשבו רגע, אנחנו איזה מין אי בודד של שפיות, בכל הרמות, כלכלית, טכנולוגית, דמוקרטית, תרבותית, מוסרית, גם רוחנית, ברמות מסוימות וכו', בתוך, איך נקרא לזה, ים של זאבי טרף. תסתכלו רגע רק גיאוגרפיה, מה קורה מסביבנו? זה הכל. מסביבנו במעטפת הקרובה ובמעטפת הרחוקה. ואנחנו חיים, הכל כרגיל, בסדר גמור, ברוך השם. זה פלא פלאות. לכן הקדוש ברוך הוא יש לו את המסלולים שלו, איך לעורר את הזיק הרוחני הזה עוד יותר, כדי שבסופו של דבר הריאליות תקבל את המקום המדויק שלה, שהיא תאיר בעקרותיה את ההרגשות, אבל היא לא תגדיר את עצמה ללא ההערה הרוחנית הנפשית. זו בדיוק ההגדרה. אבל בואו נתקדם עוד טיפה. אומר הרב, ומתוך כך, אם בלב שלם תהיה ההתמכרות, אם אנחנו מתמכרים אל האידיאל בלב שלם, להתמכר למשהו זה אתה, מה שנקרא, מוסר את עצמך לזה. אתה קופץ לתוך הים ביבשה. למרות שזה יבשה, למרות שזה ים כרגע. אז אם אתה מתמכר לאידיאל שלך, מכור לאידיאל שלך, באהבה תשגה תמיד, באהבתה תשגה תמיד יש איזו אהבה, שגורמת לנו במחאות שגיאות מעשיות, כי יש כאן איזה קשר פנימי עמוק מאוד, וכו'. ומתוך כך, אם בלב שלם תהיה התמכרות, כלומר, יכול אדם להתמכר לא בלב שלם. כלומר, הוא מצד אחד אידיאליסט, אבל מצד שני הוא מאוד מאוד ריאליסט. אז הוא כל הזמן חי במלחמה הפנימית הזאת שבתוכו. כאן לא מדובר על זה. אם אדם הוא מתמכר בלב שלם לאידיאל, זה לא אומר שהוא נהפך להיות טמבל, ולא שם לב לסכנות, וחי באיזה סרט. לא על זה מדובר. אלא מדובר שברמה הפנימית האדם יודע שזה לא מתחיל מהריאליות, זה מתחיל מהאידיאל. אז אם האדם מתמכר ומתוך כך אם בלב שלם תהיה התמכרות, אז יתגבר הטבע הרוחני של האדם, המקור האלוקי שלו, ויצא האדם מתוך מעמקי השיקוע הריאלי על ידי ההתמכרות לריאליות עצמה. הפוך על הפוך. דווקא כשאתה מתמכר אל האידיאל, אתה תחזור אל הריאליות מהמקום היותר ריאלי, אבל לפי הערך של האידיאל. שהאידיאליות שבהתמכרות הזאת עצמה, תזכך את תוכן החיים הפנימיים, והכרה הרוחנית תתבלט בקרבו. אבל אם האדם לא מוכן להתמכר לאידיאליות, אם אין וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אם אין ויצעקו אל השם, אם אין בתוך הים ביבשה, ואם באמת אין ההתמכרות זכה, אז לא תעמוד. אז יכול להיות שאתה תהיה אידיאליסט בשלב מסוים, זה נקרא לזה השלב של תנאי המעבדה במכון מאיר, כמשל, מכון אורה, וכשאתה יוצא ואת יוצאת מכון ממכון אורה, אתה נהפך להיות מאוד ריאלי, מאוד פרקטי, מאוד מעשי. אני רוצה לתת דוגמה שתמיד אני חוזר עליה הלוך וחזור, כי היא דוגמה נכונה, והניסיון מוכיח שהדוגמה הזאת היא מצוינת, בסדר? נגיד, בחור ממכון מאיר הולך להתחתן. עם בחור ממכון נורא, נגיד. והם החליטו, בהכרה שכלית ברורה, ברור להם, שהם צריכים בתקופה הראשונה של חייהם להיות אברכים. החליטו, נגיד, שנתיים ראשונות, שלב ראשון מחליטים שנתיים ראשונות, אברכים. יפה. זה האידיאל. ואז תמיד אני אומר, מגיעה המילה אבל. אבל, מה אבל? ההורים חושבים שהשתגענו, אין לנו כסף לשכר דירה בקריית משה, מאוד יקר פה, זה נכון דרך אגב. וכל מיני אבלים מצטרפים למיניהם. כל מיני אבלים למיניהם מצטרפים. אם זה לא מוחלט, אם ההתמכרות היא לא זכה לאידיאל, כלומר, אם ההתמכרות לאידיאל היא לא זכה, זאת אומרת, אם הזוג הזה לא יחליט באופן טוטלי 100%, אנחנו שנתיים אברכים, אני מודיע לכם, אחרי 5 דקות, הם יחליטו שהם לא אברכים. הם רק יסתובבו פה ב3 דירות בקריית משה, יזהו את גובה השכר דירה והמלגה, והיא בכלל עוד סטודנטית, וההורים לא יכולים לעזור. 1,000 סיבות, נגמר האידיאל. אבל אם האידיאל הזה יהיה ברור להם ומוחלט, ימצאו את הפתרונות. לא אלמן ישראל. ואל תאמינו לי, אל תסתכלו עליי כי הוא נפלתי מהריח. אל תאמינו לי, תשאלו אברכים לאורך כל השנים כאן במכון מיר. בסוף מסתדרים. איך מסתדרים? תשאלו אותם. עובדים בעללות, לוקחים מפה, לוקחים מסתדרים. למה? כי זה חשוב. אז אם אתה מכור לאידיאל שלך, באומן החיובי של ההתמכרות הזאת, אז באמת אתה תצליח לעמוד מול הריאליות. אבל אם אתה, מה שנקרא, פרווה, זה מים צוננים, זה לא מים בוערים, אלא אידיאל, ואם באמת אין ההתמכרות זכה, אז לא תעמוד ותלך הלוך ויתקרר, ולכל היותר לא תוכל לעשות פרי להשפיע על אחרים, וביותר על דורות הבאים ממהותה. כי אתה נכנסת לתוך השביל של השיטפון של האנשים הריאליים. המגמה הנצחית החיה בקרבנו, שהיא הקבוצה של בני ישראל שצא ממצרים, תכריכנו בשביל כך להיות חושקים אל התוכן האידיאלי, ולא תיתן לנו מנוחה בריאליות מוגבלת ויבשה. נא להגיב. אין תגובה. אפשר ללכת. אני מציתי היום. אצל נוח?
נוח.
אצל נוח. אתה אומר ככה, אתה אומר, תקופת הנערות היא תקופה של תסיסה גדולה, כי היא תקופה של התעוררות האידיאלים. נכון, אבל אצל הנוער הייתי אומר ככה. בשלב הנערות יש רק אידיאל בלי ריאליות. כלומר, יש אידיאל עכשיו. נכון? אידיאל עכשיו. אידיאל, זה חשוב מאוד, מכאן הכל מתחיל. אבל הוא לא יכול להתעומש דווקא עכשיו באופן שלם. הכל עכשיו, אי אפשר הכל עכשיו. האדם הבוגר, הוא לא מאבד את האידיאליות של הנער. האדם הבוגר, הוא יודע באופן ריאלי איך לממש חלקים מסוימים במציאות העכשווית לפי האידיאל, כי הוא מבין שלא הכל עכשיו. חלקים עכשיו, וחלקים אחר כך, וחלקים אחר כך אחר כך. ולכן, הנער הוא רוצה שחור לבן, או הכל או כלום. יש חלק, הוא לא מוכן לקבל את זה. האדם הבוגר, הוא מקבל חלקים, והוא יודע שהוא מתקדם לאט לאט עם החלקים. אבל לא בגלל שזה חלקים כרגע, הוא מוכר את האידיאל. הוא מאבד את החזון. בשום פנים ואופן לא. לכן תקופת הנערות היא תקופה, הייתי אומר, מאוד חשובה בחיים, כי בעצם מעצימה את הערך האידיאליסטי שבך. מצד שני, היא תקופה מאוד מסוכנת בחיים. דרך אגב, היא התקופה, עשו מחקרים, שבה הכי הרבה מתאבדים. תקופת הנערות בה ההתאבדות יותר מצויה. לפי ההסבר הפשוט, כי הפער בין האידיאל למציאות הוא לפעמים קיצוני, והנערים והנערות שלא נדע חד ושלום לא מוכנים לקבל את הפער הזה, וחד ושלום עושים מה שעושים. לכן תקופת הנערות היא תקופה מאוד מאוד חשובה, אבל תקופה מאוד מאוד מסוכנת. ולכן אם שומעים אותנו נערים ונערות, הם צריכים על ידם אנשים בוגרים, אנשים אחראיים, שלא לא יקטינו, לא יצמצמו את הבערה של האידיאל שבתוכם, אבל מצד שני, ידעו לתרגם אותה למציאות הריאלית באופן נכון. והחלקים שאי אפשר למש כרגע, נממש אחר כך. אבל איך תסביר את זה לנערים, הם לא מבינים על מה אתה מדבר. אצלם זה הכל או כלום. או גאולה שלמה עכשיו, או מדינת ישראל היא מעשה סטן. נכון. נכון, לצערנו הרב, כן. לא, חמושים עלו בני ישראל מארץ ישראל, הם האמינו, הם ידעו שהם צריכים להילחם. הם האמינו שהם ינצחו במלחמה. הם לקחו סיכון. ידעו שיכול להיות שיש סיכון. הם קפצו לים, יכול להיות שהם לא ייבקע. הם לא ידעו שהם ייבקע כשהם קפצו למים. אם ידעו, אז איזה אמונה יש פה. לא בא להם הנביא, אמר להם, תשמעו, אם תקפצו בשעה שש, בשש ושנייה זה ייבקע. הם לא ידעו את זה. קפצו. שש ושנייה זה נפקע. יפה. לא, ממש לא. בני ישראל לקחו סיכון. לקחו סיכון מי אומר שנצחו במלחמה, מי אומר, דרך אגב, באמת בסוף בכלל לא נלחמו. מי אומר שאחד ושלום לא יטבעו בים? האמינו. אני יכול לשאול שאלה פשוטה? כן או לא? תגידו, כשאדם מתחתן, הוא ריאלי או אמוני? בוא נדבר במושגים אמוניים, בכלים ריאליים, בסדר? בוא נדבר, אני עכשיו הפוך על הפוך. בוא נדבר במושגים אמוניים בכלים ריאליים. אם אנחנו למדנו את הגמרא בסוטה על פי המקובלים, ש-40 יום לפני יצירת הוולד הוצאת בת קול ועומד בפלוני לפלוני, כלומר הזיווג הוא בעצם מתחיל בעולם הנשמות. זאת אומרת, לכל חצי נשמה של אדם ממין זכר יש חצי ספציפי מדויק של אדם ממין נקבה וכן להפך. ויש הרבה חצאים שמסתובבים בעולם. כשאתה תעמוד בזה שמקורו מתחת לחופה. אמן. אתה תדע להגיד שזאת החצי השני שלך מעולם הנשמות. יש לך רנטגן נשמתי מעולם הנשמות. כן או לא, ארי? אין לך מושג. מאיפה אתה יודע? דיברנו על זה דווקא אחד השיעורים, ששואלים את החתן מצא או מוצא. נכון? אומר ירושלמי, החתן מתחת לחופה, או שואלים אותו, לא ירושלמי, אומר הבבלי שבארץ ישראל, במערב, היו שואלים את החתן מצא או מוצא. מצא אישה מצא טוב, מוצא אני מוות את האישה. אומר המהר"ל הסבר שני, מצא בלשון עבר, זיווג ראשון, מעולם הנשמות, מוצא בלשון הווה, זיווג שני, לא מעולם הנשמות, על פי מעשיו. מצא או מוצא? אתה מעולם הנשמות, החצי השני שלך, או זה פה איזו החלטה על הברזלים? מה החתן היה עונה? לא היה עונה, מאיפה הוא יודע? אומר רבי יעקב, אין דין ואין לאדם בזה, אל תתעסק עם זה. אז למה אתה מסבך אותנו? כדי לדעת שיש זיווג ראשון ויש זיווג שני, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שיש זיווג ראשון לפי הריאליות שלנו. אבל מישהו מאיתנו שעמד, עומד, עמד, עומד ויעמוד, מתחת לחופה, יודע שזה החצי השני שלו בוודאות מעולם הנשמות? אין לו מושג. הוא משתדל, הוא מצפה, הוא מתפלל, בסדר. לכן כל החיים שלנו זה בעצם אמונה אחת גדולה. אריק, כשאתה הגעת לשיעור הזה היום בערב, שעה 10:30, 10:20, היית בטוח שיהיה פה שיעור? אולי בשעה 10:29 הייתה הודעה שאין שיעור. לא ידעת בוודאות. עשית סטטיסטיקה, אמרת 99% זה שיעור, כנראה גם היום, אבל לא הייתה לך ודאות. מה שהפך את הסטטיסטיקה לוודאות זה האמונה. אז תמיד צריכים את החלק של האמונה, שזה מה שהופך את הכל לוודאות. סליחה? בינן אמונה. לא, אבל לא בינן אמונה בשיעור, בינן אמונה באישיות. כן? אז תמיד אנחנו זקוקים ל-0.1 אמונה, זה שהוא בעצם ה-100% של הכל. זאת האמת. זה יסוד הכל. יש לכם עוד כוח? לא, לא בטח. יש עוד כוח או לא? יש. עוד הערה אחת אחרונה. סליחה? כן, לא ריאלי. עוד שאלה אחת, עוד הערה אחת אחרונה, שהיא לא הייתי אומר סטייה, אבל היא דוגמה טובה למה שאנחנו מדברים כאן. וזה קשור לרבי מאיר. כן, רבי מאיר שלנו מבינן אמונה. בנים אתם לשם אלוהיכם. אומרת הגמרא מסכת ברכות, מקור 6. היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמי אימן אמרו שירה. נשים שיצאו ממצרים כשהם היו בהיריון. העוברים במי אימן אמרו שירה. שנאמר, פסוק בתהילים, שנאמר, במקהלות ברכו אלוהים השם ממקור ישראל. אז גם אם כשהם היו במקורם, עוד לפני שהם יצאו מהמקור, מהרחם, מכאן אומר רבי מאיר, עוברים שבמי אימם אמרו שירה. מה זה בא לומר, עוברים שבמי אימם אמרו שירה? חוץ מזה אפשר לשאול גם שאלה אחרת, שהזכרנו אותה באחד השיעורים השבוע, אני חושב, השבוע שעבר. אז ישיר משה ובני ישראל. איך כולם שרו בדיוק את אותם המילים, כנראה גם עם אותה המנגינה? לא עשו על זה חזרות גנרליות. מאיפה זה בא? אז ישיר משה ובני ישראל, מה? השיר על השם כי גאוגה, סוס ברחום הרגע. מה, הם תכננו את המילים? בבת אחת, ספונטני, יצא לכולם אותם מילים, אותה מנגינה, אומר רב מאיר, אפילו עוברים. מה זה בא לומר? אומר הרב, תראו, נפלא, זה בדיוק הנקודה שלנו. מה רב מאיר רוצה לומר שעוברים גם הם היו שותפים בשירת הים? אומר הרב, עירת השם ואהבתו הקשורה בליבן של ישראל, עם השם אלה, בנוי מכמה סיבות קדושות. אם אנחנו שואלים, מאיפה נובעת עירת שמיים, מאיפה נובעת אהבת השם, יש לכאורה כמה סיבות שאפשר לנמק מאיפה זה נובע. מהם קבלת התורה, התורה היא זאת שמקשרת אותנו אל ריבונו של עולם, עירת השם ואהבת השם, וההנהגה בתורת השם, המשיבת נפש, נקרא לזה מצוות. אז הלימוד השכלי והקיום המעשי, זה לכאורה מה שהוא מחבר אותנו ליראת השם ואהבת השם. לכאורה, אלה הסיבות. אומר הרב, רגע, פעולת החינוך פועלת לרומם את הנפש בתארת ההרגשה, באהבת השם אלוקי ישראל. כשאנחנו מחנכים אדם, העובר הוא עדיין לא, בלתי מחונך, הוא ברחם. כשהוא יצא מהרחם, אז יתחיל החינוך שלו. למרות שהרב כותב במידות הריאה, לא בדיוק מה שאמרתי עכשיו, ונעזוב כרגע. אבל ודאי שהחינוך הוא פועל פעולות מעשיות גם ברמת המחשבה, לימוד, גם ברמת הקיום מצוות, מעשים. הוא פועל כדי לרומם את הנפש בהרגשה של אהבת השם וכו'. אמנם, אומר הרב, לבד מכל פועל של חינוך מעשי, לפני כל חינוך מעשי השתדלותי של לימוד תורה וקיום מצוות, יש מקור פנימי יותר שהוא עוד לפני כל הלימוד והקיום. לבד, לפני, חוץ מה, לבד מכל פועל של חינוך מעשי, פועלת הקדושה הטבעית מצד עצמה. זה רב מאיר, בנים אתם לשם אלוהיכם. יש קדושה טבעית שקיימת בכל נשמה בישראל, מכוח כלל ישראל. והיא הנשמה הטבעית הזאת, הנשמה האלוקית הזאת, שנמצאת באופן טבעי בכל אדם, היא לא תלויה, הדבקות שלה, הקישור שלה, אהבת השם של יראת שמיים שלה, זה לא תלוי, זה לא מתחיל מלימוד תורה וקיום מצוות. זה מתחיל מעצם הטבע הנשמתי. מעצם הסגולה הזו. אומנם לבד מכל פועל של חינוך מעשי, שזה כבר סיבות חיצוניות מעשיות, פועלת הקדושה הטבעית מצד עצמה. בסום האדם הליבו, שהוא ממקור ישראל. ממקור ישראל, מטבע קדושת ישראל. ועל כן הוא ראו להיות חדוות השם מעוזו, ששם חלקו להיות מבני הגוי הגדול הזה, אשר לו אלוהים קרובים אליו. ועל זה, כדי להיות שייך לגמרי לקודש הפנימי הזה, אתה לא צריך שום חינוך, שום פעולה מעשית חיצונית. ועל זה אין צריך שום כוח יוצא לפועל. מדוע? שגם זולת מעשים והדרכה, גם כן כבר נמצאת הקדושה המקורית הטבעית הזאת שמרוממת את הנפש לשירה נפלאה בגאון השם. אומר הרב, נפלא, והנה התחלת ההרגשה שבאה לישראל, שהם יש להם סגולה נפלאה מצד מקור מחצבתם. מתי הייתה הפעם הראשונה שעם ישראל במרכאות חשף, הרגיש, חי את אותו טבע אלוקי פנימי, עוד לפני שהוא קיבל תורה, עוד לפני שהוא קיבל מצוות. נתגלה לישראל על הים, כי שם לא הצטיינו בכישרון מעשים, לא היינו צריכים לעשות כלום. רק השם ילחם לכם ואתם תחרישון. נכון יצאנו חמושים, נכון צעקנו לשם, אבל בסופו של דבר השם עשה את הכל. קפצנו לים, בתוך הים בבשה, אבל הקדוש ברוך הוא קרא את הים. שנאמר ועבר בים צרה, וימרו על ים בים סוף, חז"ל אמרו שעם ישראל לא כך היה בזכות מעשיו, ובכל זאת, ראו יד השם הגדולה בפועל פעל עמהם להפליא, בין במצבם החומרי להצילה מהצונם ולראות נקמות מרודפיהם, זה בצד החומרי, בין במצבם הרוחני שרמה נפשם לשיר שירי קודש, וכל הקהל כאחד לפשה אותם רוח השם ללכת באוך נשגב, בשאיפת נפשם לצור יוצרם אלוהי ישראל. אז גם בעמד החומרי, הניצחון על המצרים, וגם בעמד הרוחני, שירת הים שכולם בדבקות, כולם נבואה וכו', כל זה היה מעבר להשתדלות המעשית שלהם, מעבר ליכולות המעשיות אפילו. הנה, לא פעלה כאן לא תכונת חינוך ולא מעשה ולימוד, כי מתייחדות הטבעית המצוינת של נפשותיהן של ישראל, סגולת ישראל, קדושת ישראל. והנה הילד, כשהוא יוצא בחדר לידה מהרחם, כבר מתפעל וממראה עיניו מחינוכו, ותכף בצאתו לאוויר העולם, מתחילת הפעולה החינוכית, כיוון שמתקבצת בהמשך הזמן בפעולות ניכרות, מתחלת היא מתחילת הרגשתו את העולם החיצוני. אבל אמנם עוברים שבמאי אימן, להם אינו נמצא כי עם ההרגשה התכונית הכמוסה, רק מפני שהם ממקור ישראל. מה רב מאיר רוצה לומר שעוברים שבמאי אימן אמור שירה? שמה שהתברר בשירת הים זה שהיסוד המקורי, היסודי, העקרוני של עם ישראל, הוא לא מתחיל מהלימוד, הוא לא מתחיל מהמעשים, הוא לא מתחיל מהריאליות, הוא לא מתחיל מהמציאות. הוא מתחיל מהאמונה. ושורש האמונה הזאת נמצא כבר ברחם אצל כל עובר. שירת הים, שאפילו עוברים אמרו שירה, זה רק ראיה אחת לכך שמה שקרה בעצם עכשיו בשלח, בעיקר בזמן הקריאה של קריאת ים סוף ושירת הים, שהתחיל כבר, כמו שראינו בפיציאת מצרים, זה שאותה המקוריות, אותה ההערה הרוחנית הנפשית, היא זאת שהעירה בליבם של ישראל, עד כדי כך שאפילו עוברים אמרו שירה. רק שנייה אחת. ועל הים נתעורר זה הכוח הצפון שהתרגשו הנפשות לשירה מפני שהם ממקור ישראל, ורק יתרון זה שראו בעיניהם מהו ערכו, פעל עליהם לומר שירה, עוד לפני החינוך, עוד לפני הלימוד, עוד לפני הקיום, וזה הכישרון כבר הוא נמצא צפון גם בעוברין שבמי אימן. בקיצור, עוברין שבמי אימן אמרו שירה, כי יש להם מדרגת בני ישראל. כן. כן, זה מה שאנחנו אומרים. טוב, כן. לא, זה התחיל להופיע ביציאת מצרים, בליל תדווה, זה התחיל אצל אברהם אבינו. זה התחיל עוד לפני בריאת העולם. זוהמה. אז אתה צודק, הייתה עדיין איזה זוהמה, נקרא לזה שעוטפת, אבל היסוד הפנימי, כמו שאמרנו באחד השיעורים, היסוד הפנימי הוא עוד לפני שנברא העולם, והוא הולך וזורם מתחת לפני השטח, עד שהוא התפרץ בפסקה זוהמתן, ואז זה תופיע התורה. והעוברין האלה, הייתי אומר, הם הופיעו את ההתפרצות הזאת, אפילו עוד לפני הפסקת הזוהמה. אם כן, סיכום. יוצא לפי הכיוון הזה היום, שבעצם התפקיד שלנו בדור שלנו, זה לא להיכנע לריאליות. לא להיכנע להגדרות הריאליות שיוקרות את האידיאל, שמחריבות את האידיאל. התפקיד שלנו זה לפעול בתוך המציאות, לא לרחף, לא לחיות בסרט, בתוך ההיגיון, בתוך היכולות המעשיות, נכון? אבל מה שמניע את הכל, יסוד הכל, מקור הכל, זה האידיאל. ומהמקום הזה, גם אם הריאליות המעשית לא מאפשרת לממש את כל האידיאל, בסדר, אנחנו שמחים במה שיש, ונמשיך את החלקים הבאים בהמשך הדרך. ואז בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כשיש התנגשות בין אידיאל לריאליות, בין אידיאלים שונים, זה עוד חשבון. עוד חשבון. נשאל תלמידי חכמים שמבינים באידיאלים. איזה אידיאל גובר. טוב, שנזכה להיות אידיאליסטים ריאליים. לפי הסדר הזה. יישר כוח. להתראות.